קשת כל שידורי תורה, והיום יום חמישי, שיעור של הרב בני ליימן במהר"ל לפרשת השבוע.
שלום. השבוע ניפגש עם כמה פירושים מעניינים של המהר"ל, ומתוך הפירושים אנחנו גם נגיע לעקרונות יותר כלליים שמצויים אצל המהר"ל במקומות אחרים, כפי שהזכרנו כבר בשיעורים או הקודמים. אני רוצה לפתוח בדבריו של המהר"ל על דברי רש"י לפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אילד ואני זקנתי. אז רש"י בעקבות המדרשים מדגיש שמה שנאמר כאן ששרה אמרה האף אמנם אילד ואני זקנתי, איננו מדויק. משום שבעצם, כמו שאומר רש"י, שינה כתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה ואדוני זקן. כן, זה אך פסוק אחד לפני כן. שם נאמר, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. ואם הקדוש ברוך הוא מצטט אותה בשינוי, ואומר, ואני זקנתי, כאילו היא אמרה על עצמה שהיא זקנה, הרי שהשינוי הזה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא מפני השלום. ובאמת צריך לעסוק ולהבין מה ההיתר הזה לשנות מפני השלום, מה המשמעות של ההיתר הזה לשנות מפני השלום, מה מקומו. אבל עוד לפני כן, מתקשה קצת המהר"ל, הרי השינוי פה הוא לא כל כך שינוי קיצוני, נכון? כשמשווים ואדוני זקן ואני זקנתי, אז רואים שיש פה הבדל משמעותי. אבל שרה אומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. כלומר, היא תמהה, הייתכן שהיא בגילה המופלג, יהיה לה שוב אורח כנשים. וממילא היא בעצם אומרת שהיא גם כן זקנה. היא באמת אומרת, אני זקנה. אז הקדוש ברוך הוא לא כל כך משנה, הוא במקום להגיד אני זקנה וגם אדוני זקן, הוא סך הכל אומר שהיא אמרה שהיא זקנה. ועל זה אומר באמת המהר"ל שהפירוש צריך להיות שבאמת נכון שלהגיד שהיא זקנה היא אמרה, אבל היא צחקה בשביל שני הדברים יחד. גם מצד שהיא אומרת על עצמה אחרי בלותי הייתה לי עדנה, כלומר אני זקנה, וגם זה שאדוני זקן. ואילו הקדוש ברוך הוא בכך שהוא משנה ואומר רק את הנימוק של ואני זקנתי, את הנימוק הראשון שהיא אמרה על עצמה אחרי בלותי הייתה לי עדנה, זהו השינוי מפני השלום ששינה הקדוש ברוך הוא, ולכן יש פה באמת שינוי מפני דרכי שלום. כך מסביר המהר"ל כדי לצאת מהשאלה הזאת שבעצם גם היא אמרה על עצמה שהיא זקנה. אבל עדיין במקום פה המהר"ל לא מתייחס לעצם השאלה מה פירוש השינוי הזה מפני השלום. כפי שידוע למהר"ל יש ספר שעוסק בנושאים הללו, ספר נתיבות עולם, שם הוא עוסק במידות, ושם יש נתיב מיוחד שעוסק בשלום, נתיב השלום. ושם הוא באמת עוסק בשאלה הזו, מה המשמעות הזאת שהקדוש ברוך הוא משנה מפני השלום. ושם בפרק הראשון הוא בעצם נותן שני פירושים מאוד מאוד מרתקים, שבאים לידי ביטוי אחר כך גם במקומות נוספים אצלו. כך הוא אומר, כי כך מידת השלום בעצמו, שכך צריך לעשות כאשר עודף שלום בין שניים המחולקים, שיאמר לזה אשר ישר בעיניו ולשני לא יאמר לו כן, והכל הוא בשביל השלום. כלומר, המהר"ל, אחר כך נראה את היישום של העניין הזה, כאשר יש מחלוקת אז ברור ששני אנשים נמצאים במצב שהם רואים את הדברים לא עין בעין, הם רואים דברים בצורה שונה, והדרך להתמודד עם הפער הזה, עם המחלוקת הזו, זה לא על ידי טשטוש המחלוקת, אלא לדעת איך להתייחס לכל אחד מנקודת מבטו הוא. ולכן צריך לומר לזה אשר ישר בעיניו, אבל השני אי אפשר לומר את אותם דברים משום שלא התקבלו על דעתו לחלוטין. ולכן הוא אומר שהשינוי כדי לחולל תהליך של שלום חייבים להתייחס לשוני, למחלוקת, להבדלים, לדיפרנציאליות שקיימת בעולם, ורק מתוך כדי התייחסות לדיפרנציאליות הזאת ניתן ליצור איזשהו מצב של שלום מן הדברים. והוא ממשיך אחר כך ואומר, כי כך הוא בעולם, כי כל אחד מן ההפכים מקבל מן השם יתברך מה שאין מקבל השני. עצם העולם בנוי על זה שהקדוש ברוך הוא בעצם מאפשר למציאות להתקיים תוך כדי שילוב של הפכים. וכל אחד מההפכים מקבל את פרנסתו באופן שמתאים לו. והוא נותן את הדוגמה. וזהו השלום, כי האש מקבל מן התשם יתברך את אשר ראוי לו, מה שאין מקבל המים, שהם הפך האש. וכמובן ההפך שהמים מקבלים את מה שראוי להם, מה שלא מקבל האש, הוא ההפך של המים. והשם יתברך עושה שלום בין שניהם, שיהיה מקבל כל אחד לפי מה שראוי לו, וזהו השלום. כלומר, מדגיש המהר"ל, היכולת להוביל למצב של שלום, של איזשהו חיבור מתאים בין השונים, הוא דווקא מתוך ההתייחסות וההבנה שכל שוני דורש את פרנסתו הוא, ולא שכל אחד ינסה לשנות את השני על מנת שהוא יהיה דוגמתו הוא. עוד דבר שככה מאיר תוך כדי הדברים המהר"ל, הוא שבעצם המחלוקת עצמה זה שינוי. וכאשר אני משנה מפני השלום כדי להתייחס למחלוקת, אני בעצם משנה ביחס לשינוי, ובעצם על ידי כך אני משיב את הדבר לקדמותו. או בלשונו, אם אין שלום הרי יש מחלוקת, וכל מחלוקת הוא שינוי בעולם לגמרי. ואם כן, בלא זה יהיה, כלומר, בלא שנשנה מפני השלום, גם יהיה שינוי. אז עדיף כבר שנשנה כדי להופיע את השלום בעולם. כפי שכבר הזכרתי, הדברים האלה לא רק מופיעים בנתיב השלום, אלא באים לידי ביטוי במקומות נוספים. ואחד המקומות הללו הוא בפירושו של המהר"ל בגור אריה על פטירתו של אהרון. חז"ל מאירים, מאירים על פי הפסוקים, שבעוד שאצל בפטירתו של משה ספדו למשה כל בית ישראל, אצל אהרון מוזכר בנפרד שספדו לו הגברים ובנפרד ספדו לו הנשים. ורש"י אומר משהו שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום והיה מביא שלום בין איש לאשתו. וזה סיבה שבעצם היה כאן התייחסות גם לעבל של הגברים וגם לעבל של הנשים. אז זה שואל המהר"ל, מה פירוש? ובכי משה רבינו שבזכותו ניתן לנו המן לא דאג שגם הגברים וגם הנשים יוכלו, וכי לא היה פרנסתו של משה לכלל ישראל? סוף סוף כדבריו, היה משה גם כן מפרס כל ישראל, גם הנשים היה מפרנס. אז למה לא מוזכר שגם הנשים בחו את מותו? אבל הוא אומר כך, ודאי משה היטיב לאנשים ולנשים. אבל אופי ההטבה שמשה הטיב לנשים ולאנשים הייתה אחת. אבל אצל אהרון, אשר רדף שלום בין איש לאשתו, הוא בעצם עשה דברים באופן דיפרנציאלי. עשה שני דברים מתחלפים. לדבר עם האיש עניין מיוחד, ועם האישה עניין מיוחד. עד שהיה עושה שלום ביניהם. ועכשיו פה משפט המפתח, שהוא בעצם ביטוי לכל מה שאמרנו עד עכשיו. כי מי שהוא רוצה לעשות שלום בין שניים, צריך לדבר ביניהם בעניינים מתחלפים. אם כן, זה לא סתם שמותר לשנות מפני השלום, אלא הדרך להתמודד עם המחלוקת היא לשנות כדי להוביל לשלום, כי זה מידתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם מאחד את ההפכים תוך התייחסות דיפרנציאלית לכל הפך מחברו. טוב, אני רוצה להמשיך על הערה קצרה ממש שקיימת פה במהר"ל על דברי רש"י, ושבעצם שוב אנחנו רואים את הביטוי שלה במקומות נוספים, הפעם זה בפירושו לפרקי אבות. כאשר הקדוש שלנו את הפתיחה לקראת הוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא על סדום, אז כתוב שם כך, והשם אמר המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחבר לאברהם, יודע את אברהם, משום שהוא יצווה את בניו את ביתו אחריו, לשמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. עד כאן הדברים פשוטים. מה ההמשך למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו? אם אומר על זה רש"י, כך הוא מצווה לבניו, שימרו דרך השם כדי שיביא השם על אברהם, כלומר על בית אברהם, את אשר דיבר עליו. זה החלק הראשון של פירוש רש"י על המילים האלה. כלומר, רש"י לומד שמה שכתוב פה למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו, זה חלק ממה שיאמר אברהם, לילדיו. מסביר הזה המערה, למה צריך להסביר את הדברים כך? משום שאם היה כתוב למען אביא על אברהם את אשר דיבר עליו, אז היה הדובר של החלק הזה של הפסוק, הקדוש ברוך הוא. אבל אם כתוב למען אביא השם על אברהם, מדובר על הקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, הרי ברור שמי שאומר את זה, זה איננו הקדוש ברוך הוא, ואם כן, זה אברהם עצמו. כלומר שאברהם יגיד לילדיו, לשמור את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, במגמה שהקדוש ברוך הוא יביא על אברהם את אשר דיבר עליו. אז זה שואל המהר"ל, איך אפשר להגיד דברים כאלה על אברהם? שהוא בעצם מצווה את משפחתו לשמור את דרך השם כדי לקבל את השכר. בלשונו של המהר"ל, ואין להקשות והרי אברהם עובד מאהבה היה. אם כן, למה הוא מכניס פה את השכר לתוך הציווי? ובעצם השאלה הזאת היא שאלה כללית, באמת מה המגמה? מה המגמה של עובד השם? את השאלה הזאת שואל המהר"ל במלוא עוצמתה על הפסוק, על המשנה בפרקי אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים שמשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. וזה שם המהר"ל שואל, מה פירוש שאומרים לא לקבל פרס? הרי כל התורה מלא מזה, למה ניטב לך, מה נכון ימיך? הרי התורה מלאה בזה שבסופו של דבר היא מנמקת אפילו לפעמים את הציוויים בטובה העתידית. על זה אומר פה המהר"ל דבר מאוד מאוד עקרוני. שמה שמובטח לאברהם הוא בעצם קרבת השם. אומר כך, כי כל אשר הבטיח אותו על הארץ הקדושה וכן שיהיה לגוי גדול, הכל אין לאברהם טובה גופנית בזה. רק שייתן לו הארץ אשר שם כמה קדושות ומצוות, וכן ישראל אשר יקבלו המצוות, והכל הוא קירוב אל השם יתברך. כיוון שהשכר הוא שכר רוחני, אין לאברהם טובה גופנית בזה, והשכר הוא בעצם קרבת אלוקים לי טוב, הרי שאם האדם עושה את זה למען השכר הזה, הרי אנחנו בעצם בבחינת שכר מצווה, מצווה עצמה. כלומר, אין שום פסול, אדרבה, מעלה גדולה היא זו, שאנשים עושים את הדברים למען הגעה לקרבת השם גדולה יותר. ולכן אין בכך כל סתירה שאברהם יגיד לילדיו, קיימו את דרך השם, שימרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, משום שעל ידי זה נגיע למה שהקדוש ברוך הוא דיבר על אברהם, שהוא קרבת אלוקים לא טוב. ובעצם פחות או יותר בדרך דומה הדברים מתבארים גם בספר דרך חיים, שהשכר הזה כאשר מדובר בשכר רוחני, בשכר שהוא כולו קרבת השם, הרי אין זה פסול אדרבה זו מעלה, אם כי שם הוא מדגיש שהמעלה העליונה היא באמת מאהבה בלבד ללא כל ייחול לשכר. עכשיו, הערה קצרה, קצרה, קצרה וקטנה של, של, של המהר"ל פה, שפשוט כדי לפגוש את הרעיון הזה, משום שבדרך כלל אנשים לא נפגשים עם הרעיון. על מה אני מדבר? רש"י מדגיש שיש פה בפרשה תיקון סופרים. כתוב, בסוף החלק הזה שעכשיו דיברנו עליו, ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. וזה מאיר רש"י שבעצם זה לא בדיוק שאברהם עודנו עומד לפני השם. כי הרי אברהם הוא לא זה שהלך לעמוד לפני השם, אלא הקדוש ברוך הוא בא אצלו, כמו שראינו בתחילת הפרשה, ואמר לו זעקת סדום ועמורה כי רבה וכו'. והיה בעצם צריך לכתוב והשם עודנו עומד על אברהם. אלא מה? תיקון סופרים הזה. זה לא מכובד שאנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא עודנו עומד על אברהם. אז כתוב, ואברהם עודנו עומד לפני השם. מה זה אותו תיקון סופרים? מי הם הסופרים שתיקנו את תיקון הסופרים? אומר כך, אין הפירוש חס ושלום שהסופר כתב כך בתורה. כלומר שבעצם זה שינוי של הטקסט. אדם כלשהו, אפילו משה רבינו, שינה, וכתב במקום והשם עודנו עומד על אברהם, כתב ואברהם עודנו עומד לפני השם. זה לא הפירוש של המושג תיקון סופרים, ופה זה משמעות של המושג תיקון סופרים בכלל בחז"ל. אלא פירוש שהתורה כתבה דרך כבוד כלפי מעלה, כמו שדרך הסופרים לכתוב דרך כבוד. כלומר, התורה כותבת פה מתארת את המצב כאילו מנקודת מבטם של אנשים שכותבים ספר כלשהו. ואותם סופרים, אילו היה מצב כזה עומד בפניהם, הרי הם לא היו כותבים והשם עודנו עומד על אברהם. הם, הסופרים, היו מכבדים את הקדוש ברוך הוא והיו כותבים, ואברהם עודנו עומד לפני השם. אז התורה מלכתחילה כתבה את הדברים כך. וכמו, אומר המהר"ל, כמו שהתורה היא מדברת בלשון בני אדם, היא גם כותבת בדרך שהסופרים כותבים. ולכן כשכתוב תיקון סופרים, אין משמעותו שבאמת מישהו תיקן פה את הטקסט המקורי שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא מתחתחילה הכתיב את הדברים באופן הזה, רק שאנחנו מבינים שהפסקה הקצרה הזו היא נכתבה באופן הזה, כי היא משקפת איזשהו תיקון סופרים. כלומר, את העמדה הזאת, את ההתייחסות הזאת לדברים, והיא לא משקפת בדיוק את המציאות, היא נכתבת בדרך כבוד של מעלה. אבל המשמעות של תיקון סופרים איננה תיקון סופרים ממש, אלא דיברה, נכתבה תורה כדרך שהסופרים נוהגים לכתוב. אני רוצה עכשיו לעבור באמת לעניין שהוא מאוד מאוד עקרוני, הוא מופיע אצלנו פה בפרשה, הוא נזכר גם במקומות נוספים בגור אריה, אבל גם נשלם שוב מדברים שכותב המהר"ל בנתיב התשובה, שזה גם כן חלק מנתיבות עולם. אנחנו מדלגים ככה לקראת המשך הפרשה, או כמעט לקראת סופה. אנחנו עוסקים במצבו של ישמעאל. התורה אומרת לנו שבאמת הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתה של הגר, או יותר נכון, הוא לא שומע את תפילתה של הגר, הוא שומע בעצם את כל הנער. וישמע אלוקים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוקים לגר מן השמיים, ויאמר מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. וזה אומר רש"י, שמה פירוש באשר הוא שם? לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נידון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות. מה הדגש לפי עכשיו ולא לפי מה שעתיד לבוא? אלא שהיו מלאכי השרת מקדרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מי שעתיד להעמיד בניך בצמה, אתה מעלה לו באר, הרי בדיוק באותו דבר. הצמה זה מצב שהוא יכניס אותנו, את עם ישראל, בהמשך ההיסטוריה. אז אתה עכשיו דואג לו לבאר, והוא משיבם עכשיו מה הוא צדיק או רשע, אמרו לו צדיק. אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, וזהו באשר הוא שם. בסופו של דבר, ישמעאל נידון לפי מצבו באותה שעה, ולא לפי מה שיקרה בעתיד בהמשך ההיסטוריה. אז אני שואל את השאלה בצורה מאוד מאוד ברורה, הרי זה לא עולה בקנה אחד עם דברי חז"ל לגבי בן סורר ומורה. משום שאצל בן סורר ומורה כתוב בצורה מפורשת שהוא נדון על שם סופו. באותה שעה הוא סך הכל נער, צעיר, אבל כיוון שאנחנו יודעים שהוא, עם ההתפתחות הזאת של זולל וסובה יגיע רחוק, יגיע עד שיעמוד על פרשת דרכים ויסתם את הבריות, אז הוא נדון על שם סופו ונהרג כבר בצעירותו. אז איך אפשר לומר שמה העיקרון שמנחה את התורה? אם נדונים על שם סופם או שנדונים לפי מעשים שהם, שאדם עושה עכשיו? זו השאלה שבעצם מטרידה את המהר"ל, והוא עונה לשאלה הזאת בכמה וכמה דרכים. הדרך הראשונה שהוא עונה זה שהדברים מאוד מאוד שונים. אצל בן סורר ומורה בכל זאת יש התחלה מאוד מאוד גרועה, ואנחנו רואים שההתפתחות הזאת תוביל למצבים רעים, ועוד שאצל ישמעאל ברגע זה הוא באמת חף מכל פשע, חף מכל דבר, הוא סך הכל נער חולה וצמא, וברגע זה שעכשיו אנחנו דנים אותו, הוא באמת נקי לגמרי, זכאי לגמרי. מה שאין כן, אי אפשר לומר כך על בן סורר ומורה. כך מביא המהר"ל את התירוץ של המזרחי, והוא בעצם לא כל כך מקבל את הדברים, ולכן הוא לכן הוא פונה לכיוון אחר לחלוטין, שהוא עקרוני מאוד ומשמעותי מאוד. והוא אומר שבעצם ההשוואה הזאת בין בן סורר ומורה לבין ישמעאל היא השוואה שבעצם לא מתחילה. משום שאצל בן סורר ומורה מדובר על דין שבית הדין, הסנהדרין, סנהדרין קטנה, כי זה דיני נפשות, הם נדרשים בעצם להתמודד עם בעיה חינוכית בכוח של בית דין של מטה, בית הדין התחתון. בעוד שמה שאנחנו מדברים על ישמעאל מדובר על בית דין עליון. והוא אומר, צריך לדעת שהדין של בית דין של מעלה והדין של בית דין של מטה, של בית של הסנהדרין או של באי כוחם, זה פשוט דינים שונים לחלוטין, ואז הוא מצייר כמה פרמטרים לגבי ההבדל הזה בין איך בית דין דן ואיך בית דין של מעלה דן. הוא אומר ככה, בית הדין התחתון, הוא דן את האדם מכוח התורה, הוא דן את האדם על פי התורה, ובעצם יש לו מגמה שבעצם להתאים את האדם לתורה. ולכן, בעצם כאשר אנחנו אומרים מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב, זה שיקול שבעצם מנחה בית דין של מטה שפועל על פי התורה. משום שהמגמה שלו הוא באמת שאדם ימות זכאי ולא ימות חייב. ואפילו יותר מזה, המטרה של כל ארבע מיטות בית דין אומר, אינה רק לנקותה מן עונש של למעלה. זאת אומרת, יש מגמה שאדם יגיע בעצם, החיובים שבית דין של מטה לדון את האדם, זה על מנת ליצור מצב שהוא יגיע לבית דין של מעלה, זכאי ככל האפשר. אבל בית דין של מעלה עצמם, אין להם מגמה בזה שהם דנים. זה הדין עצמו. ולכן בית דין של מעלה, הוא דן לפי מעשיו. הוא לא רוצה להביא, לא רוצה לחנך, הוא לא רוצה להוביל לתוצאה כזו או אחרת. יש לו מטרה לדון את הדברים כפי איכשהו, לדון את האדם לפי מעשיו. אבל בית הדין התחתון, יש להם מגמה לסלק מאיתו רישתו, לחפר עליו. וכיוון שהמגמה הזאת של כפרה, היא מנחה את בית הדין של מטה, הדין שיוצא מתחת ידה הוא לחלוטין שונה. פה, אצל ישמעאל, לא היה מקום בכלל של בית דין של מטה להתערב. אין פה מה לדון, יש מה לדון באופן עקרוני, כנגד הקטרוג של מלאכי השרת, מה יקרה לעתיד לבוא, אז זה הוא אומר לפי מעשיו של אותה שעה הוא נידון. אבל כשבית דין של מטה מתערב, אז הוא מתערב כדי לסלק מאיתו רשעתו. זה הבדל אחד שמצביע עליו המהר"ל כאן אצלנו. בהתייחסותו של המהר"ל עצמו, בפרשת בן סורר ומורה לאותה שאלה, הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, עוד דבר שבעצם נגזר מאותם דברים. הוא אומר, אין דומה עונש בית דין של מעלה לבית דין של מטה. שבית דין של מטה מכריחים לקיים המצווה. משום שבאמת הם דנים על פי התורה ומגמתם לתורה ולכפרה וכל מה שקשור בזה. בית דין של מעלה לעומת זאת נותנים רשות. פה אנחנו רואים הבדל עצום. בית דין של מעלה מאפשר נותן לאדם בחירה חופשית לגמרי, הוא לא מתערב. בית דין של מטה מצווה להתערב, הוא כופה על המצוות. וזה עוד שינוי, עוד הבדל עקרוני מאוד בין בית דין של מטה לבית דין של מעלה. והבדל אחרון שמופיע בנתיב התשובה הוא עוד דבר מעניין. בית דין של מטה, בדיוק בגלל הדברים שאמרנו קודם, הוא לחלוטין לא מתחשב אם אדם שב בתשובה או לא. אפילו אם אדם שרצח נניח, ישוב בתשובה, הוא לא ייפטר ממיטת בית דין. אפילו אם בית דין יהיה משוכנע לחלוטין שהוא שב בתשובה השלימה, זה לא ישפיע על גזר הדין בבית הדין, משום שהוא לא יהיה מותר לו בכלל להתחשב בדבר הזה. בית דין של מטה, מי שעשה חטא וחייב מיטה, אז לא תועיל התשובה. על בית דין של מעלה אין לנו שום ספק שגם שהוא מתחשב בתשובה. אדרבה, כל ההבטחה שלנו על תשובה היא משום שבית דין של מעלה מתחשב בתשובה. ומסביר שוב המהר"ל, כי בית דין של מעלה, כמו שתחת ידם הרע שדנים על הרע, כך דנים על הטוב גם כן. כלומר, בית דין של מעלה מקבל איזושהי פרספקטיבה מלאה על, על, על זכויותיו ועל חובותיו של האדם. בית דין של מטה, התפקיד שלו הוא באמת לעשות מיקוד ברע, משום שהתפקיד שלו הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לבאר את הרע מן העולם, ולכן הוא מתמקד ברע, הוא לא מתחשב לחלוטין בטוב. אם אדם עשה חטא, הוא עשה חטא. זה שמסביב הוא עשה הרבה מצוות, לבית דין של מעלה זה משנה המון. לבית דין של מטה זה לא משנה, והם רק משגיחים על הדבר הרע, ודנים את האדם על הרע, משום שזה התפקיד שהם נשלחו לו על ידי הקדוש ברוך הוא. סוף דבר, ההבחנות האלה מאוד מאוד חשובות, משום שהרבה פעמים כשאנחנו דנים על דברים, אנחנו צריכים לדעת אם אנחנו דנים מפרספקטיבה של בית דין של מעלה, או דנים מפרספקטיבה של בית דין של מטה. נדמה לי שהרבה מאוד פעמים כשאנחנו דנים בכל מיני תופעות, אנחנו לא מוצאים את האיזון הנכון בשתי הפרספקטיבות. אם אנחנו באמת נמצאים מנקודת מבט של בית דין של מטה, שתפקידה לדאוג לקיום התורה, שתפקידה לדאוג לכפרתו של האדם, הרי שהפרספקטיבה הזאת מחייבת עמדות יותר חריפות, יותר נוקשות, יותר קיצוניות. אבל אם אנחנו מנסים לקבל איזושהי פרספקטיבה של אמת על המצב כולו, הרי שברור שאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה אחרת, ורואים לא רק את הרע, אלא רואים את הטוב שמקיף את הרע, שגובר על הרע, ולכן הפרספקטיבה שאנחנו מקבלים הרבה פעמים תהיה אחרת. עוד פירוש אחד קטן, ואחר כך אולי עוד משהו קצת יותר רחב. כאשר רואי אברהם רבים עם רואי אבימלך לגבי הבאר, אז רש"י מביא שבעצם העצה לפתור את המחלוקת היא על ידי איזושהי הכרעה של מי הבאר עצמם יכריעו של מי הבאר. רש"י אומר, ויומר כי את התורה אומרת, ויומר כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לידע כי חפרתי את הבאר הזאת. איך תהיה עדות על חפירת הבאר? אז אומר רש"י, מריבים היו עליה רואי אבימלך ואומרים, אנחנו פרנוע. אמרו ביניהם, כלומר רואי אברהם ורואי אבימלך, מי שיתראה על הבאר ויעלו המים לקראתו, שלא היא, ועלו לקראת אברהם. אז זה שואל המהר"ל, אם ההכרעה הייתה לקראת מי, מאה באר עולים, הרי לכאורה שאברהם בעצם מסתמך פה על הנס. והשאלה שנשאלת, הרי אין סומכים על הנס. וזה דרך אגב עיקרון מאוד מרכזי אצל המהר"ל, אין סומכים על הנס. בהזדמנות אחרת אולי אנחנו נרחיב בדבר הזה, אבל פה רק אני אגיד את העיקרון, שלא סומכים על הנס, לא יכול להיות שסומכים על הנס. ומילא אין ספק שאברהם עצמו לא שמח על הנס, אז מה היה הפתרון למריבה הזאת על ידי זה שאומרים שהבאר תעלה לקראתו? ואז מציע המהר"ל את הביאור הבא. המצב של הבאר היה שבעצם היא לא הייתה עולה, היא לא שפעה לגדותיה. ואומר ככה, שיראה לומר כי הבאר היה ביד אבימלך עכשיו, וכיוון שהייתה ביד אבימלך היא לא שפעה. ולא היה ספק לאברהם שאין הבאר נובע כדרך הבאר. כלומר, הוא ראה שהבאר לא מתנהגת כמו באר שהיא נובעת. הוא ראה בעצם שמימיה של הבאר נמוכים. והוא הבין שהדבר הזה, אברהם הבין שהדבר הזה נובע משום שהיא גזולה. שאין ברכה בדבר הגזול. ואי אפשר שיהיה הבאר מתברך. ובמיוחד שהוא תפס בכלל את המושג באר, ככה מרל תפס, כי כל נביאת הבאר ברכה היא. ואין ברכה ביד גזלן. וכיוון שאברהם ראה שהבאר הזאת לא מתברכת, היה ברור לו שהבאר גזולה. והיה ברור לו שברגע שהיא תחזור לרשותו של אברהם, היא תחזור לנבוע כטבעה. ובעצם הנס לא היה בזה שהמים עלו לקראתו. הנס היה, או לא בדיוק נס, המהר"ל טוען שזה טבע, שלא יהיה ברכה בדבר הגזול. כלומר, כשהוא ראה שהמצב של הבאר היא כל כך מדולדלת, היה ברור לו שהבאר הזאת היא באמת גזולה. ולכן הוא היה בטוח וסמוך ובטוח שכאשר היא תחזור לבעליה, כלומר אליו, לאברהם עצמו, הרי שמימיה יעלו למפלס הרבה יותר גבוה, ולכן הוא בחר את המבחן הזה כמבחן של הוכחה למי שייך את הבאר. ופה אנחנו לומדים משהו מאוד עמוק, שהתפיסה היא שדברים גזולים אין בהם ברכה. הברכה קיימת רק כאשר אדם נמצא במקומו הוא ועם ממונו. סיום, אני רוצה לגעת בעוד עוד נקודה אחת, ננסה לעשות אותה בקצרה, שמביא פה רש"י. רש"י מביא, והייתה אשל בבאר שבע, והוא מביא רש"י את המחלוקת שקיימת במדרש רבה, מחלוקת בין רבי יהודה ורבי נחמיה, מהו אותו אשל? חד עמד, זה מופיע ברש"י, זה מופיע בשם רבי שמואל, במדרש רבה זה מופיע בשם רבי יהודה ורבי נחמיה. אז רש"י מביא ככה, אשל, רבי שמואל, אחד אמר פרדס, להביא ממנו פירות לאוכים בסעודה, ואחד אמר פונדק, לאכסניה, ובו כל מיני פירות. במדרש זה קצת שונה, מי שאמר פונדק בעצם לא עוסק בפירות, אלא דווקא במדרש מופיע שמי שאמר פונדק, אז הוא סיפק לחם ובשר ויין וביצים. אני מזכיר את הדברים משום שבעצם המהר"ל מתייחס יותר למה שכתוב במדרש מאשר למה שכתוב במפורש ברש"י. אבל מהי המחלוקת הזו? האם מדובר בפרדס, כלומר באיזשהו מטע שיש לו פירות, או בפונדק שמכניסים לתוכו אורחים וגם נותנים להם אוכל? זה אומר המהר"ל בכמה וריאציות, אבל הוא נוגע בנקודות שהן מאוד עקרוניות. באחד הוא אומר שה... מפאת קוצר הזמן אני אדלג ישר לפירוש השני. הפירוש הראשון אומר שהפרדס בעצם הוא מטע, אבל מטע של חוכמה. כפי שכבר הזכרנו בעבר, שהאדם הוא שתול ונטוע בשמיים. ולכן אומר המהר"ל שהנטיעות זה הנטיעות של המושכלות. הם ראוי לקרותה נטיעה. כמו שהנטיעה היא נטיעה חזקה בארץ, כך מושכל המציאות הם נטועים חזקים, שהם קיימים אמיתיים. והנטיעות, הפרדס שהיה פה לאברהם אבינו, היה פרדס של המושכלות. שכל אדם שהיה מגיע לשם היה יכול לקבל את האמיתות הממשיות, ומדובר פה בנטיעות משום שהאקסיומות, העקרונות, מולידים כל מיני הסקים שכולם הם נטועים בעצם בפרדס הראשוני. ולכן כל מי שהיה רוצה איזושהי השגה, אז אברהם אבינו היה מביא לו מן הפרדס הזה שהיו בו שורשי החוכמות. ומי שאומר פונדק אומר פה, אומר המהר"ל פה בגור אריה, לא הוא סובר כי לא היה עיקר אברהם ללמד חוכמות לבני אדם. אלא מה היה העיקר? שהוא היה מלמד להם המעשים הרצויים אצל השם יתברך והיה מגייר אותם. כלומר, המהר"ל מסביר שבעצם מחלוקת עם פונדק ופרדס זה איך בעצם אתה עוסק בחינוך. אתה עוסק בחינוך משום שאתה מלמד את העקרונות הרעיוניים, הפילוסופיים, התיאורטיים, או שבעצם אתה מורה את דרך השם בעולם, אתה עוסק בדברים הרבה יותר מעשיים. למשל, כשהוא מסביר אחר כך בהמשך את הדברים, למה מי שאומר פונדק מדבר על בשר ויין, ומי שאמר פרדס מדבר בעצם שמה על פירות, על תאנים, ענבים ורימונים, אז הוא אומר, מי שעוסק בבשר ויין, זה משום שהבשר ויין הם נעשים על ידי מעשה, על ידי האדם, אנחנו עוסקים פה בדברים מעשיים. ומי שמדבר על תאנים וענבים, אז הוא מדבר על דברים שגדלים מעצמם. כי לפי הבנה שלו, המסקנות של החוכמה, הן נובעות מעצמם, הן אינם תולדה של איזושהי התערבות אנושית, הן הסקים ישירים מתוך העקרונות הבסיסיים. ולכן הוא בעצם מסכם את הדברים. המחלוקת היא, שמי שאמר פרדס, כלומר אותה מטע רוחני שכלי, הוא אומר שיותר סברה לומר שהיה אברהם מלמד לגדולים ולמי שיש בו חוכמה את עיקרי יסודי החוכמה, עד שהיו עומדים על אמיתת השם יתברך. ולפי התפיסה שלו זה העיקר הגדול. אבל לדעתו שמי שאומר פונדק, הוא לא עסק פה איזושהי קבוצה סלקטיבית לאותם חכמים. הוא היה מלמד לרבים, גדולים וקטנים. והוא סובר שזה יותר עדיף, וגם הוא היה מלמד אותם לא עקרונות רעיוניים, אלא הרבה יותר יסודות של מעשים טובים. ונופו של הוויכוח הזה הוא לאורך כל ההיסטוריה של המחשבה היהודית. האם אנחנו עדיף לנו להתעסק יותר בעקרונות הפילוסופיים רעיוניים, או שבעצם אנחנו עוסקים בחינוך לתורה ולמצוות, כאשר החינוך למצוות מקבל דגש משמעותי, משום שהוא בעצם שווה לכל נפש. אצל המהר"ל עצמו, הדברים באים די ביטוי בדגש שהוא שם לאורך כל ספריו, שהמעלה העליונה לא נקנית רק על סמך ההבנות הנכונות, אם כי הם ודאי השורש, הם הנטיעה שמשם הכל נובע, אבל בפועל הקיום הרוחני, ודאי הקיום הנצחי, האדם זוכה לו רק משום שהוא עושה את המעשים הראויים, והוא לא רק מסתפק בדעות הנכונות. משום שלדעתו, בסופו של דבר, וגם רואים קצת בדברים פה, אותו פונדק שבו אברהם ביטא את אותו אב המון גויים, הוא זה שבנה וקיים את העולם. שבת שלום.